אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
פלג, הכנו פעם פרק.
וואי, וואי, וואי.
וואו, איזה
וואי,
פרק.
וואי, וואי, וואי. מה קורה, אביב?
נפלא, מה
איזה
איתך?
איזה געגועים עזים.
יס, גם אליך, גם למאזינים, לתת יו. קצת ערך. ויש לנו פה פרק, פרק טורבו הפעם.
מדהים.
על מה אנחנו מדברים?
אני חושב שאני תמיד אוהב את הפרקים, אבל גם
היום יש פרק. כולם היו ילדיי, אני לא אוהב אחד יותר מהשני.
בדיוק.
אבל יש כאלה שמרשימים אותי יותר מהשני.
יש כאלה שהצליחו יותר להשיג הישגים יותר בזה. זה יהיה מסוג הפרקים האלה כנראה.
חד משמעית. היום אנחנו מדברים על מי שיש לי הון עצמי, אני לא יודע אבל איך להתחיל. איך אני מתחיל עם ההון העצמי שיש לי?
נכון, אני חושב שזה פרק חובה. אתה יודע למה? כי יוצא לי באופן אישי, בוא נגיד 5 פעמים בשבוע בממוצע, אולי יותר אפילו, שפונים אליי, מדברים איתי, שיחת מסדרון, בן אחותי, הדוד שלי, הבת שלי, whatever, או אני, יש לנו הון עצמי, תגיד, מה אתה ממליץ, מה אתה מציע, מה אתה מייעץ לי לעשות איתו, אני מפחד מזה, אני לא רוצה שוקון, לא רוצה מניות, לא זה, עכשיו הכל אדום. תגיד לי מה לעשות עם הכסף. והם תמיד גם אומרים, כי הם באמת הבינו לקח מאוד מאוד חשוב, מה הם תמיד אומרים, לא רוצה להשאיר את הכסף בעוש, כי הכסף נשחק.
נכון.
כי עכשיו עם האינפלציה, וכי זה, ואיפה לשים את הכסף כדי שאני אוכל להפיק עליו
משהו. חד משמעית, הרבה אנשים מדברים איתנו, גם אליי פונים הרבה, האם לקנות עכשיו דירה באזור הזה, אם בכלל דירה או משוק ההון, כמו שאתה אומר, וזה פרק שכתמיד לא יהיה פה תשובה ברורה, כי זה לא המטרה שלנו, אבל נראה לי שניתן פה, נעזור לכם לצאת לדרך ולשקול את השיקולים שכדאי לכם לשקול, ואז אתם תוכלו באמת להגיע למסקנות שנכונות לכם.
אמת, זה הכוונה, פרק מאוד חשוב, לגזור ולשמור מה שנקרא, או פשוט להעביר לחברים שמי שמתלבט, מי שעדיין לא החליט, זה מסוג הפרקים האלה.
יאללה, אז בוא נתחיל אולי עם שאלת השאלות.
כן.
בוא נגדיר מה זה הון עצמי, או לפחות מה זה הון עצמי שנדרש כדי להתחיל משהו.
זהו, אז אנחנו דברים פה בפרק הזה, כמובן לעשות איזשהו, אולי ניתן עוד איזה משפט רקע. המטרה של הפרק היא לתת לכם הסבר לאיך אני מתחיל לעשות איזושהי עסקת נדלן. יש לי כבר איזשהו הון עצמי מסוים, ואני רוצה, מתלבט, האם כדי לעשות עסקת נדלן, איפה, מה, מי, מו, וכל הדברים האלה. השאלה באמת הראשונה ששואלים זה כמה הון עצמי צריך בשביל להתחיל. והתשובה היא שבמינימום אנחנו דברים על הון עצמי של כ-400,000 שקל, אולי אפילו קצת יותר, לכיוון 500,000 עדיף. והסיבה הפשוטה היא שאם זה נכס ראשון שאתם קונים, ואנחנו תכף נרחיב, נכס ראשון שקונים, אז צריך להביא בעצם 25% הון עצמי, זה אפילו קצת יותר אם מתחשבים פה בעוד כל מיני הוצאות נלוות, כן?
בדיוק.
אז זה בערך 450,000-500,000 אמורים להספיק לנכס של סדרי גודל של 2,000,000 שקל, שהיום הוא כבר אפשר לומר, בהרבה מאוד מקומות בישראל הוא כבר סטנדרט, זה כבר לא דירת 5 חדרים, כן? דירת 3-4 חדרים, 2,000,000 זה כבר הפך להיות לפחות במרכז הארץ סטנדרט בהרבה מאוד ערים. אני לא מדבר כמובן על ממש המרכז שזה תל אביב, רמת גן, ששם מספרים אחרים לגמרי. אני גם לא מדבר כמובן על הפריפריה שזה יותר זול, אבל ברוב המקומות בישראל, פחות יותר 2,000,000 זה מחיר של דירה.
זה על מקומות שטוב להתחיל בהם, בשביל לייצר את ההשקעה במודל שאנחנו מדברים עליו הרבה כאן בפודקאסט.
אז אולי תחזור כזה בשתי מילים מה אותו מודל?
המודל ששואף לסולידיות, לפרופיל סיכונים נמוך, ברור שסיכונים תמיד קיימים, אבל לפרופיל סיכונים נמוך ככל הניתן. בכל זאת אנחנו מדברים פה על משקיעים פסיביים, שמרכז החיים שלהם הוא בדברים אחרים, ולכן לא אמורים לעבוד יותר מדי בשביל ההשקעה הזאת. מודל ששואף לדירה, בין אם זה נכס חדש מקבלן, או לא נכס חדש מקבלן, אבל דירה באזור שהוא מבוקש, אזור שאתה רואה שהוא כבר עולה לאורך תקופה, ואתה מבין שהוא ימשיך לעלות. בישראל אנחנו מדברים, אני לא רוצה להגיד אזורים ספציפיים, אבל ידוע ש... גם מדבר על זה בהמשך, אז אני, תדע מה, אני אשאיר את זה להמשך, אבל אזורים בדיוק. מסוימים שלא שיש להם פוטנציאל להתפתח, לא שעוד מעט יקרה איזה משהו ואז הם יעלו, לא שולל את זה, כן? אבל לא הייתי הולך על זה כהשקעה ראשונה, בטח לא משקיע פסיבי, אלא אזור שאתה כבר רואה את הפוטנציאל, לא את הפוטנציאל, אתה רואה כבר את עליית המחירים, אתה מבין את הסטורי שקורה מאחורי זה, ובאזורים האלה, מן הסתם, תג המחיר הוא גבוה יותר.
קצת יותר גבוה, בדיוק.
בדיוק. ומהצד השני, לא הייתי הולך, שוב, בהשקעה כזאת פסיבית, לא הייתי הולך לאזורים כמו תל אביב, וכאלה שהמחיר כבר, המחיר הוא גבוה, הוא ימשיך לעלות, אבל הוא מאוד מאוד גבוה. תו המחיר על הכניסה הראשונה.
אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. בגדול, ההיצע כאן היא לאותם משקיעים שהם, הפרק הזה מיועד לאותם משקיעים שהם הרוב בעצם. רוב האנשים שכמו שאתה אומר, עוסקים בתחומים אחרים, לא עוסקים בנדלן, לא מתכוונים גם לעסוק בנדלן. זה לא מעניין אותם כל כך להתעסק בזה, הם רוצים לעשות מה שהם עושים, עושים טוב במקומות אחרים. אבל הם כן רוצים שהכסף שלהם יעשה תשואה טובה, יעבוד כמו שצריך, כי חבל להם גם על הזמן, הם רואים שהשוק בורח, הם רוצים לקחת חלק בשוק, יש להם הון עצמי מינימלי בהקשר הזה, 400, 450, 500, צפונה, לצערנו פחות, אנחנו כבר נכנסים למקומות הריסקים, פחות סולידי.
רגע, אז אבל אם יש לי פחות, זאת אומרת, אתה אומר, אם יש לי הון עצמי שהוא נמוך יותר מנגיד מ-400 אלף שקל, אבל אני רוצה להתחיל, אני לא רוצה שהוא יישחק.
מצוין, אז קודם כל צריך להבין כמה פחות. אם אנחנו דברים על שהון עצמי שלך הוא 340, 350, אפשר למנף הרבה מאוד מכשירים פנסיונים, מכשירים פיננסיים כאלה ואחרים, כדי לגרד פה עוד איזה 20, פה עוד 30, פה עוד 50, והנה כבר אספת עוד 50, עוד 100, ואתה כבר ב-450, אתה יכול לקנות נכס, כמובן שאנחנו לא קוראים פה למינוף אגרסיבי, לעשות את זה בשום שכל, כמובן, ולראות בהתאם ליכולות לגבי ההחזר.
וגם עשינו ככה, פרק על זה,
עשינו
אגב,
גם
המינופים.
פרק על זה. זאת אומרת, מי שיש לו קצת פחות מה-400, שוב, קצת זה אומר לסדרי גודל 350 צפונה כזה, 320 צפונה, אנחנו מרשים למאזיני אינבסטקאסט, לא פחות מזה, אז יכול לגרד קצת, לטפס ולמצוא נכס, תראה גם אפשר, תיאורטית, לקנות נכס יותר קטן, דירה יותר קטנה, דירת 50 מטר, דירת 60 מטר, דירה יותר קטנה, ואז גם יידרש הון עצמי יותר נמוך, זה נכון וזה אפשרי, אבל שוב, אם אתה רוצה לעשות איזושהי עסקה שהיא לנכס שאתה עוד יכול ביום אולי מן המינים, לרצות לגור בו, או שאתה רוצה להשתמש בו גם לצרכים ויכולת האישיים שלך, אז יכול מאוד להיות שאנשים ישפו פה לדירות קצת יותר גדולות, ולא הדירות הקטנטנות האלה שהם עצמם לא מתקיים לגור, זה רק דירת השקעה.
תראה, אני גם יוצא מנקודת ההנחה, ובטח כשאנחנו נראים על מאזיני אינבסטקאסט, שגם אם יש לי הון עצמי נמוך יותר, הוא לא יושב ומחכה לי בבנק, ונשחק עד שאני אצבור את הון העצמי שאני יכול לצאת איתו לדירה, אלא אני מאמין ומאוד מקווה שככה אתם פועלים, שההון העצמי עובד בשבילכם במכשירים אחרים, עד שאתם יכולים למשוך אותו לדירה. עכשיו, ואם בזמן הזה אתם ממשיכים לחסוך כסף ולהגביר את ההון שלכם, וההון הזה עובד בשבילכם, אז הוא לא נשחק, כי הוא מייצר לכם תשואה, וגם אתם לא צריכים לחשוש יותר מדי מזה שמהאמרות האלה, אתה יודע שהשוק בורח לי, אני מפספס את עליית המחירים. אז את לא הייתי נכנס לעסקה שהיא יותר ריסקית בגלל זה. בטח, כאילו, כשאני יודע שאני יכול, אתה יודע, עוד תקופה של שנה לצורך העניין, אני אצבור עוד כסף, וגם ההון עצמי יעלה קצת מעצם זה שהוא עובד במכשירים אחרים סולידיים, ואז אפשר יהיה להיכנס.
בדיוק, ובאמת בהקשר הזה, הנטייה שאנשים כשהם רואים שיש, בוא נגיד, מה אם יש לי רק 100,000 או 150,000 שקל הון עצמי, שיש את זה להרבה אנשים, נגיד, צעירים, הנטייה שלהם היא לחשוב, טוב, בוא נעשה עם זה נדלן. ואז הם מתפתים לעסקאות מאוד מאוד אגרסיביות, לדעתי, פחות מתאימות. כמה שזה מפתה, זה פחות מתאים, זה פשוט, אין לזה כלכלה בריאה לאורך זמן, זה יכול להצליח לחבר, לחברה שעשו את זה והצליחו, יופי, זה לא אומר שזה יצליח לכם, חבל ללכלך את הכסף הזה, וחבל שיקרה, שתפסידו אותו, שתצטרכו להיכנס איזושהי עסקה לא טובה, כדאי בהקשר לא להיכנס אז לנדלן, לעשות משהו אחר, ולא לסכן את ה-200,000 אלה שחסכתם.
עד שתצברו את העונה, עד שיאפשר לכם לצאת בארץ. ואם יש לי יותר,
תראה, זה גם שאלה ששואלים אותי, אז אנשים אומרים, תמה, אני יש לי נגיד 700, אתה אומר לי פה לקנות נכס ב-2 מיליון, אבל אז מה, אז לקחת פחות משכנתה, או לקנות נכס יותר גדול, אז אני אומר, תראה, קודם כל אפשר לקנות נכס יותר גדול, אם אתה רוצה לגור נגיד, אם אתה רוצה לקנות את הנכס שאתה גר בו, יכול להיות, פחות אנחנו בעד. כן, אנחנו מעדיפים דירות שהן יותר סטנדרט, יותר להשקעה, דירות כמו 70-80 מטר באיזה עיר גדולה, אולי קצת יותר גדולות, 100 מטר באיזה עיר גדולה, זה אנחנו פחות יותר נעדיף.
בוא נסביר שנייה, נתעכב את זה שנייה אחת, למה אנחנו מעדיפים את זה, גם הסברנו את זה בפרקים אחרים. כלל די בסיסי בנדלן זה שהתשואה התשואה יורדת, נשחקת, ככל שגודל הדירה יותר גדול. זאת אומרת, ככל שהדירה, סליחה, יותר גדולה, אז התשואה פר מטר רבוע היא יותר נמוכה. לכן, גם צריך להתחשב בהיגיון של השוק, אבל ככל שההיגיון של השוק לא מכתיב ללכת לדירות גדולות, בסדר, נגיד, לא כמו אזורים פרברים ששם הסטנדרט זה בית פרטי מאוד גדול, כן? אבל באזורים שהשוק לא מכתיב את זה, אין שום סיבה ללכת כשאנחנו, שוב, הולכים לנכס להשקעה ולא נכס לצרכי המגורים שלנו, אין שום סיבה ללכת על נכסים שהם גדולים. זאת אומרת, לא הייתי קונה נכס שהוא, אף פעם לא הייתי קונה נכס שהוא מעבר לגודל שנדרש לפי הדרישות של השוק. ולכן אין סיבה ללכת בישראל לנכסים שכמו שאתה אומר, שמעל במרכזי הערים, מעל 100 מטר רבוע. תחשבו, יש פחות דרישה לזה, זה רק למשפחות יותר גדולות, זה פחות ממה ש... זאת אומרת, זה פחות נדרש, סליחה, מהדירות הסטנדרטיות של השלושה, ארבעה חדרים, 80-100 מטר רבוע.
נכון, נכון. כן, רק חשוב להגיד שאם יש באמת יותר את סכום עודף שמאשר מה שנדרש, אז זה לא אומר שתשקיעו את כל כולו באותה דירה. אפשר, וזה מה גם שמומלץ, נגיד אותר 100 אלף שקל פער, נגיד יש לכם 600 אלף שקל הון עצמי, 100 שימו בהשקעות בשוק ההון, או קנו עם זה מתח, או תעשו עם זה משהו אחר, שגם על זה דיברנו הרבה על מה לעשות עם הכסף שלי וכו', תמצאו פרקים גם שעוסקים על איך בעצם נהלו את הכסף במובן הרחב, כל מיני מועדון ה-8% דברים שדיברנו עליהם, את היתרה תשקיעו באמת באותו נדלן, אבל את ה-100 אלף נוספים להשקיע במכשירים אחרים, ואז ככה עושים חלוקה נכונה, פיזור נכון, גם גיאוגרפי וגם סקטוריאלי, ולא הכל בנדלן.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
שימו לב שעד עכשיו דיברנו דגש מאוד מאוד חזק בישראל, ואולי נבהיר את הנקודה הזאת. למה אנחנו מאוד מדגישים את ישראל, פלג, כשאנחנו מדברים על הנכס הראשון?
אוקיי. זאת שאלה באמת מאוד מאוד טובה. למה להשקיע דווקא את הנכס, את הכסף הראשון שלי בישראל? וזה מסיבה אחת פשוטה, שבישראל יש לנו תמריץ, או שני תמריצים, בדמות. אחד, משכנת בשיעור של 75% על הנכס הראשון, מה שבדרך כלל לא קיים בחול, ואם זה קיים, אז כל מה שנאמר פה עכשיו רלוונטי גם בשם. ושתיים, פטור ממס רכישה. על דירה בישראל, שאתם קונים ממשכנתא ב-75% ויש לכם פטור ממס רכישה ובתנאי שוק באמת מטורפים כמו השוק שקיים בישראל, שוק צומח ומתפתח וכולי, אתם יכולים להשיג תשואות באמת מאוד מאוד גבוהות. תשואות גבוהות של נגיד 8-10% נטו IRR לשנה, תשואות מצוינות לשוק נדלן די סולידי, יש לומר. אז שוב, אם אתם עושים את העסקה במקום נכון ואתם לוקחים סיכונים עודפים ואתם מנהלים את זה כמו שצריך, גם על זה צריך לדבר, אבל בגדול זה המספרים. ולכן אם אפשר ויש טעון העצמי כדי לקנות נכס בארץ, אז אנחנו מאוד מאוד בעד שהעסקה הזאת תבוצע בישראל ותנצלו את ה-75% הון עצמי. איפה מתחילות הבעיות? אחד, כשכבר יש לי נכס בבעלותי, ואז אני לא יכול לקחת משכנתה נוספת בשיעור 75%, וגם יש לי פטור, אין לי גם פטור ממס רכישה, אז אני צריך לשלם מס רכישה. שתיים, כאשר יש, לא יודע מה, דירה, לא תמיד קניתי דירה, יכול להיות שירשתי דירה, אז שוב, אין לי באמת את היכולת לקחת פטור ממס רכישה. קיצור, איפה שהפטור או המשכנתא לא משחקים לטובתי, אז אין לי מה להשקיע דווקא בארץ, כי אז ישראל דווקא נחותה, כי זה לקנות נכס ב-2 מיליון שקל זה הרבה בקש, וזה גם לא יעיל, כי התשואה היא נמוכה. התשואה על דירות היום בישראל, כשאתה קונה אותה בלי משכנתא, תצא לכם בסביבות 4-5% נטו IRR. יפה, אבל זה לא בשביל זה בנו. שוב, אלא אם כן תפסתם מקרה שוק, שעלה 15% בשנה, שאז יש לכם יופי של עסקה. אבל ברוב, בממוצע הרב שנתי, זה סביבות 4-5% IRR לשנה, ועוד 2.5% תשואה, תורידו קצת מיסים, מס רכישה בכניסה, מס שבח ביציאה, תהיו בנטו, סדרי גודל, אנחנו מדברים על משהו כמו 4-5% נטו.
שאתם שמים פה סכום שהוא מאוד מאוד משמעותי.
בטח.
הסיבה שאנחנו כאן מדברים על נכס ראשון, זאת אומרת, מה שנותן לנו, השילוב של הסולידיות של השוק, וה-75% מינוף, זה אומר שאתה לוקח בעצם את העליית מחירים של ה-4-5% שאתה אומר, הממוצעת, כן? והיא מקבלת בוסט מאוד מאוד משמעותי מעצם זה שאני שמתי רק 25 בתכלס יותר, כי הנכס תמיד מוערך פחות ויש עלויות עודפות לעסקה, אבל כששמתי רק 25-30% מהמחיר, זה הבוסט המשמעותי. וכשאנחנו מאבדים את זה, אז נשארנו עם הסולידיות, כמו שאתה אומר, של השוק, אבל בלי היתרון של התשואה שהיא מאוד מאוד יפה ביחס לסולידיות הזאת. וזה גם, אתה אמרת אם אני קונה בקש, אבל גם אני לא קונה בקש, אפילו אם אני מקבל מימון של 40-50%, עדיין צריך להביא מהבית איזה משהו כמו מיליון שקלים לנכס, שזה המון כסף, ועדיין הצורה פה נשחקת בצורה משמעותית.
כן,
לגמרי. אפשר לדבר על מס רכישה שבכל מקרה אני אשלם.
לגמרי.
אז מה אני בעצם עושה אם כבר יש לי נכס, או אם מסיבה אחרת, כמו שאתה אומר, יש לי איזה חלק בנכס שקיבלתי בירושה, שאגב, יש פה, צריך להבין מה בדיוק, ומתי זה חל ומתי לא, אבל בקיצור, מה אני עושה כשאין לי את היכולת לקחת 75% מינוף ואת ההקלה הזאת בפטור ממס רכישה?
תראה, אנחנו תמיד בעד לעשות פיזור שהוא פיזור נבון של המכשירים, מכשיר ההשקעה שלי בין שוק ההון, שרוב הכסף שלנו, whether we like it or not, חשוף לשוק ההון מכל הכיוונים, ולכן אנחנו ממליצים תמיד על פיזור גם שוק הנדלן, ולכן אם יש לכם נכס נדלן אחד, ויש לכם הרבה נכסים, הרבה השקעות בשוק, סליחה, ואין לכם הרבה השקעות בשוק ההון, אולי תאזנו קצת, תחזיקו קצת נדלן, קצת שוק ההון, חצי-חצי כזה, זה חלוקה שהיא סבירה, אולי קצת מתח מכשירים נוספים טיפה לאזן. אבל אם רוב הכסף שלכם עדיין יושב בשוק ההון, יש לכם נכס אחד בהון עצמי בישראל, שימו לב, נכס זה לא כמה הנכס שווה, זה כמה ההון העצמי, זה בניקוי ההתחייבות, זאת אומרת, אם יש לכם נכס של 2 מיליון שקל, אבל משכנתה של 1.5 מיליון, אז יש לכם הון עצמי בנכס של 0.5 מיליון. אם יש לכם 1 מיליון שקל עכשיו בכל מיני מכשירים של שוק ההון, והרבה אנשים יש להם משהו כזה, נגיד לתא משפחתי של הבעל, של האישה, ביחד יכול להגיע לכמה מאות אלפי שקלים בכל מיני מכשירים כאלה, אז במקרה כזה, אתם חשופים יותר מדי לשוק ההון, ואז כדאי לאזן. אז אם יש לכם הון עצמי נוסף, נגיד של 300-400 אלף שקל, אולי לכיוון ה-500 אלף שקל, זה הזמן לשקול השקעה בנדלן חול, פשוט להשקיע בנדלן בחול. ואז אתם חושבים את עצמכם, אחד, לנדלן בישראל, 2, נדלן חול, גם זה חשיפה מתחית, זה מצוין גם במובן של המתח, ו3, יש לכם שוק ההון, והחלוקה, שוק ההון בערך 50%, נדלן בערך 50%. אם יש קצת יתרות, אז נגיד היה 40, 40 ו-20, או 45 ו-10, אז ה-10 יושקו במתח, או בכל מיני בהלוואות, או במכשירים אחרים, שיתנו לכם את פיזור עם עוד ענפים, עוד סקטורים. אבל זה בגדול הכיוון, אז אם יש לכם עוד הון עצמי, כבר, וחלק כבר הושקע בנדלן בארץ, ואין לכם לא אפשרות למשכנתא, לא פטור ממס רכישה, להסיט את ההשקעה לנדלן חול.
וכדי ליהנות מאותו הפיזור, שפיזור אמת. זה עיקרון סופר חשוב בתכנון תיק השקעות.
אמת.
חזרה למצבים שבהם אני בנכס ראשון, זאת אומרת, אני כן זכאי ליהנות מה-75% מימון ומפטור מס רכישה, הולך על רכישה בארץ. איפה בארץ? מקודם ככה התחלנו את הטיזר, ואז חדלתי כי נזכרתי שאנחנו נראים על זה בהמשך.
יפה.
עכשיו זה המשך.
אז אתה כבר נגעת בכמה נקודות חשובות לגבי איפה בארץ. באמת בארץ, המבחן שאנחנו נסים לייצר הוא, שימו לב, אנחנו לא נדבר פה בכלל על תשואה שוטפת. התשואה השוטפת לא מעניינת. מי שאומר לכם תשואה שוטפת, תשואה שוטפת, כמה שכירות, כמה שכירות, זה פשוט לא מעניין, במיוחד בשוק כמו בישראל. כלומר, כדאי לקנות במקום שבו יש לכם, תוכלו למצוא שוכרים, כן? כדי לא, שהנכס לא יעלה לכם יותר משאתם מכניסים ממנו. אבל רוב הנכסים כאלה, ולכן צריך למצוא את זה שיש לו פוטנציאל כמה שיותר גבוה. עכשיו, אביב נגע בנקודה מאוד מאוד חכמה, והוא אמר, לא מספיק רק פוטנציאל תיאורטי כזה שיום אחד יהיה, כי יש הרבה מאוד מקומות שבורים. כן, זה נראה שבור, זה נראה זה, הרבה שנים מדברים שם על זה שיום אחד יעלה. כן, והוא אומר, והיא אומרת, זאת יש לדעה,
כי בני המרכז הזה, הבסיסים האלה,
כן, אנחנו מכירים את הסיפורים, אז בסדר, אין בעיה שתשקיעו שם, אתם מאוד מאמינים, אבל כל עוד אתם, כמונו לפחות, מעדיפים יותר את ההשקעה הסולידית, תמצאו מקומות שכבר התחילו לעלות, שכבר הוכיחו, כבר מוכיחים, שהפוטנציאל הוא בר מימוש, הוא כבר מתחיל לקרות, ולכן תחפשו אזורים שצומחים מאוד מאוד מהר, במשך הרבה מאוד שנים, נגיד 4-5 שנים, עם עליות יפות מאוד של 5-7% לשנה, יש הרבה מקומות אלה, נגיד במיוחד בישראל, במרכז הארץ בפרט, ואם אתם רוצים אינדיקציות למקומות כאלה, זה מקומות שבהם יש לנו התחדשות עירונית למחביר, הרבה מאוד פרויקטים, שיש קווי רכבת קלה וקווי מטרו בתכנון, שיש הרבה שטחי מסחר ותעסוקה ועירוב שימושים שמתוכננת באזור, שיש הרבה תב"עות למגורים ובנייה חדשה ופיתוח של התשתיות בשכונה, פיתוח של אמצעי תחבורה בשכונה, כשאלה הדברים שקורים, בתי ספר שמשתפרים,
בדיוק, בתי להגיד מרכזי חינוך.
כל מה שאתם רואים שמשתפר בצד של, באותן שכונות, אזורים, שעוברים תהליך, באמת של מה שנקרא התחדשות עירונית אמיתית, כן? לא משהו, אתה יודע, שעושים את זה פרויקט קטן, התחדשות. באמת שכל השכונה משנה את פניה, חלקים גדולים מהשכונה משנים את פניהם, ויש שם פינוי-בינוי. ושימו לב, לא תמה, תמה אחד כזה שזה לשפץ את החזית, שזה נחמד. חיזוק. דבר איך על פינוי-בינוי, שזה ממש לוקחים, מורידים, מכניסים אזור חדש, עם שצפים, עם גנים, עם מגיעה אוכלוסייה חזקה, זה בדיוק הדוגמאות.
כי זה מה שמעלה את הערך של כל האזור, לא של נכס ספציפי אחד, שאז זה הרבה יותר ספקולטיבי, נגיד, ההשפעה על, על העליית הערך של, של הנכס, אלא יש, אתה רואה שזה כל, אם יש פרויקטים של, של, של התחדשות עירונית, אזורים, פינוי בינוי כזה, שמחדשים באמת את כל התשתיות, אתה מבין שזה הולך להעלות את, את הערך של, של כל האזור. אירועי אימפקט כאלה, כמו שאנחנו מכנים אותם,
בדיוק.
באזורים שהם כבר עכשיו צומחים.
נכון מאוד.
בתכלס, אם אני הולך שנייה בחזרה למי ש, שעכשיו מחפש את ההשקעה השנייה שלו, והיא מחפש השקעה בחול, העקרונות הם זהים.
אמת.
זאת אומרת, גם בחול, אני, זה בערך מה שאני מחפש.
רק ששם אתה עושה עוד פעולה אחת שקודמת. אם בארץ אתה כבר יוצא מנקודת הנחה שוק הנדלן, והשוק הכלכלי הם טובים, בחול אתה צריך לבדוק שהשוק הכלכלי הוא טוב, וששוק הנדלן הוא טוב, ואז אתה בוחר את השוק הרלוונטי. ולכן, זה פוסל הרבה מדינות שבהן יש לנו, אתה יודע, מה שנקרא כלכלה, כלכלה סו-סו.
את אותה ספקולציה של...
בדיוק.
עכשיו הם הגיעו לתחתית, עכשיו הם יעלו.
עכשיו הם יעלו.
ואנחנו שומעים את זה הרבה. תאמין לי,
הכי עכשיו הם יעלו.
בדיוק.
אז את זה צריך להימנע, וכדאי להשקיע בשווקים שבאמת הכלכלה שם חזקה. לא הנדלן עולה כי משקיע מוכר למשקיע שמוכר למשקיע, כי אז באמת זה סתם איזושהי בועה.
זה סוג של בועה.
אתה מדבר על... אנחנו מדברים כאן על שוק שהוא שוק שהוא באמת כלכלי טוב, שוק שהוא צומח הרבה שנים, שוק שיש לו שהוא נטוע בביטחון כלכלי רחב, ושם צריך למצוא את אותם נכסים שהם יודעים לייצר ליצועה רב שנתית של עליות מחירים של בסביבות 5-6%, תשואה שוטפת של 2-3% ו-IRR כולל של בערך 6-8% נטו. זה בגדול הרעיון. יש הרבה שווקים האלה בעולם, לא יכול להגיד לכם מאות. יש כמה עשרות שווקים כאלה, כמה עשרות ערים כאלה בעולם, תעשו את הבדיקות שלכם לפני שאתם משקיעים.
בוודאי ובוודאי אפשר לקחת גם משכנתה.
בוודאי חלקם אפשר לקחת אפילו משכנתה. כמובן שהמשכנתה מגדילה את התשואה, אבל צריך לעשות את החשבון ולוודא. וזהו, ואז בעצם נגיע לאותה תשואה של 6-8-10% אפילו IRR. אבל רק בשווקים כאלה ולא בשווקים, לא בחלשים יותר מזה, כלומר שהצועה נראית יותר גבוהה, כי עד אתם לוקחים סיכון כמו שקרה עם אוקראינה וכל מיני שווקים שבהם אנשים רצו בשביל צועה של 11% על הנייר, בסוף גמרו עם, אתה יודע, עם יכולה להיות צועה שלילית.
אוקראינה זה דוגמה...
דוגמה לא טובה.
לא, אבל זה דוגמה קיצונית.
קיצונית, אבל יש הרבה...
אני חושב שאף אחד לא חזר שיהיה כזה, אבל יש שווקים אחרים שאתה רואה גם באירופה, גם שווקים שאנחנו מכירים.
אבל למה...
לא, שאני אומר שעדיין אתה על הנייר אמור לקבל את אותם 11-12%, בתכלס זה בסדר, אז לא, אין שם מלחמה במדינה זה, אבל אתה יוצא, יכול לצאת בהפסד, או מאוזן במקרה סביר.
אמת, ממש מסכים איתך. לכן לא כדאי לשאוף יותר מדי, וגם לא כדאי ללכת ל-Yesterday News, לשווקים, אתה יודע, שהמחירים שם מאוד מאוד יקרים, וכבר אין לאן לעלות, ולא צופו, יש שם איזשהו תהליך דמוגרפי מטורף. תראה, נגיד בישראל, אפשר להגיד כמה המחירים עוד יעלו, אבל בישראל, מה לעשות, הדמוגרפיה פה הולכת להכפיל את עצמה, אז כאילו, מישהו צריכים לגור איפשהו, אז המחירים רק יעלו. במקומות אחרים, זה הרבה יותר, אתה יודע, לא, הרבה פחות ודאי, יש הרבה מקומות שיש בהם הגירה שלילי דווקא.
נכון.
ולכן, הניתוח חייב להיות ניתוח הרבה יותר רחב, מעמיק.
ואם אתם רוצים להתעמק בניתוח שוק, אז עשינו כמה פרקים על זה, עשינו גם פרק של צ'קליסט איך מנתחים שוק, אבל גם עשינו את המדריך המקיף להשקעות נדלן, תחפשו ששם ממש הקדשנו פרק ואפילו שני פרקים לאיך מנתחים שוק להשקעה, אותו שוק, הכלכלה של השוק, לפני שאנחנו בכלל צוללים פנימה לנדלן, מה שאתה אמרת עכשיו. אוקיי, מקודם נגענו בזה גם על קליפת האגוז, ואולי ככה נצלול טיפה יותר, דיברנו על נדלן מני וסולידי לעומת נדלן יזמי. עכשיו, אני חוזר בחזרה לנעליים של משקיע מאוד מאוד צעיר, שיש לו את אותם 150 אלף שקל להשקעה, ואומר, בוא נע, אני יכול להשקיע עכשיו בסוג של נדלן יזמי, בפרויקט יזמי, כחלק, לא יודע, בין אם זה בקרן השקעה ובין אם זה בצורה אחרת, או לקנות נכסים ממש זולים, להשביח אותם, וככה אני אקפיץ את ההון העצמי שלי הרבה יותר מהר, זאת אומרת, אני אגיע למצב שבו יש לי את החצי מיליון, 600, 700 אלף שקל, הרבה יותר מהר מאשר שאני יכול, להגיע לזה בכלים סולידיים יותר.
תראה, כל פעם כשאנשים מדברים איתי ואומרים לי, למה לא צועה יותר גדולה? למה לא משהו יותר מהיר? אין לך איזה, תמיד זה כזה, אין לך איזה השקעה ש...
איזה פליפ?
החזר תוך 4 שנים, אין לך איזה... אז אני אומר ככה, קודם כל, הכל יש. הכל יש, הנה, כנסו היום, הנה, המלצה לחברים, כנסו לאתר הבנק שלכם, לכו לשוק ההון, תחפשו אג"חים, תמצאו שם אג"חים בצועות של 25 צועה, לפדיון 25%, 30% צועה, בבקשה. יש. הכל יש, תאמינו לי, עולם שלם של אפשרויות יש לכם בכל רמות הצועה, החל מ-0% צועה ועד לאפילו מאות אחוזי צועה, אם תרצו. Having said that, מה שאנחנו מנסים להגיד, זה שהמציאות הכלכלית היא כזאת שלצערנו אי אפשר לקצר דרכים לאורך זמן. אי אפשר. יכול להיות שיש לכם איזה חבר או חברה מאוד מאוד מוכשרים ומזליקויים, שבאמת שפר עליהם מזלם והצליחו לעשות עסקה אחרי עסקה ולהביא תשואה יפה והם עכשיו מבסוטים. סבבה, זה קורה. זה לא קורה. אבל במקרה שלכם, בממוצע הסטטיסטי, וזאת עושה, אמת מדעית מה שאני אומר, זה לא המצאה. בממוצע הסטטיסטיקה, הרוב לא יודע שהמאזין הממוצע שומע את זה, הסטטיסטיקה לרעתו. ואם הוא ינסה לשאוף, ללכת עכשיו לעסקה שהיא עסקה מסוכנת, עסקה שהיא עסקה יזמית, בכסף האחרון שלו, בסטטיסטיקה זה יהיה לרעתו, יהיה באוכריו. המשמעות היא שכן, זה אומנם לוקח יותר זמן, אבל יש חשיבות יותר גדולה לסולידיות, יש חשיבות יותר גדולה לעובדה שאתם לא מסכנים את הכסף, אתם ישנים רגוע, שלא קצים אתכם על איזשהו נדלן מפוקפק בצד השני של העולם, שלא לקחו את הכסף לנאמן, שזה בעצם לא נאמן, זה הדוד של היזם שמכיר את בן אחותו, זה לא המקרה הזה, אלא זה עסקה שהיא הרבה יותר סולידית, הרבה יותר ברורה, עסקה שאתם מבינים את הגבולות שלה ואת המגבלות שלה, ונכון, זו עסקה שהאפסייד שלה מוגבל ל 12%, 14%, אם יש לכם הרבה מזל. אגב, בישראל, אם הייתם קונים, נגיד, ב-2020 דירה, אז היום הייתם עם עוד 15-20% על מה שקניתם. בסדר, יש גם את הפוקסים של האפסייד תום 20%, זה יכול לקרות, כן?
בהנחה שזו דירה ראשונה, מה
שראה, יש 75% מינוף. כמובן, ברור, ברור, אני כרגע בלי המס רכישה, כן? אז, אבל יש גם פוקסים של האפסייד גם בעסקאות נכס מניב כזה, או בנדלן סולידי. אבל מצד שני, הדאונסייד הוא הרבה יותר מוגבל. וכמעט ולא סביר שיהיה לכם ירידת ערך קיצונית, אלא אם כן הלכתם מראש לשוק שוק סוער, שוק מורכב, שוק בעייתי, כמו השווקים שאנחנו גם נוצאים להימנע מהם בדרך כלל. לכן אם אתם הולכים לעסקה שהיא עסקה סולידית, בנדלן סולידי, אז הסטטיסטיקה לטובתכם. אם אתם הולכים לעסקה שהיא יזמית, הסטטיסטיקה היא לרעתכם, ואז זה פשוט יכול להיגמר במפח נפש. אם אין לכם בעיה ממפח נפש, ואין לכם בעיה להפסיד את החצי מיליון האלה שיושבים לכם בראש, אז בבקשה, אנחנו לא נגיד לכם אסור, הכל מותר, ברור. אבל אתם צריכים להבין שזה פשוט פחות מתאים, ואת החצי מיליון גדסים בנכס במקרה הזה.
הסטטיסטיקה היא לרעתכם, במיוחד, הסטטיסטיקה היא לרעתנו בכל מקרה, בהיבט הזה במובן שככל שמעלים את פרופיל הסיכונים, אבל היא לרעתכם בוודאי, בוודאי אם אתם משקיעים פסיביים. זאת אומרת, מלא, אם אתה עכשיו, את או אתה, אתם יזם, בזה אני עובד, בסדר? זאת אומרת, אני עכשיו, א', אני הולך לצבור פה מיומנות מאוד משמעותית, ואני הולך לייצר פרויקטים יזמיים, ולהרוויח משם המון כסף, ובזה אני הולך לעבוד, בזה אני הולך להתעסק. המצב לא ככה כשאתם משקיעים פסיביים, שהיכולת שלכם לבחון את העסקה ולתחזק אותה היא מוגבלת, כי אתם מן הסתם משקיעים את רוב זמנכם בקריירה האמיתית שלכם. והרבה אנשים, אתה יודע, זה נשמע מגניב וזה, אתה יודע, להגיד, השקעתי בפרויקט יזמי, אני יזם. אם זה לא מה שאתם עובדים בו, גם אם זה מה שאתם עובדים בו, הסטטיסטיקה לרעתכם. זה בכל מקרה, זה מצב נתון. אבל ודאי, ודאי, אם זה לא מה שאתם עושים במשרה מלאה, ואתם משקיעים פסיביים, הסטטיסטיקה היא לחלוטין, היא לרעתכם על סטרואידים. ולכן, אני פשוט חשוב להדגיש את זה.
בדיוק.
האמת היא, זה די נוגע בזה, ונסביר למה. פיזור הסכום על פני כמה השקעות, הרבה, אתה יודע, אני שומע את זה הרבה בשוק, שאנשים אומרים, רגע, במקום, כי רגע, צריך להגיד, קודם כל אני אגיד את ההיגיון שאני מסכים איתו שמאוד מאחורי זה, הרי דיברנו על ההיגיון שכמה חשוב לפזר, לפזר כמה שיותר, כדי, אתה יודע, כדי ליהנות מהדאונסייד והאפסייד של כמה שיותר שווקים, בסדר, שיתנו איזושהי קונטרה אחד לשני. אז חד משמעית, אני מבין את זה. ואני משער שבגלל ההיגיון הזה, אתה שומע הרבה אנשים שאומרים, רגע, אני רוצה, במקום עכשיו לשים את כל הסכום שלי, את כל ההון העצמי שיש לי, 400 אלף שקל על דירה אחת, אני יכול להשקיע 50 אלף בפרויקט הזה, 50 אלף בפרויקט הזה בחול, 50 אלף בפרויקט הזה בארצות הברית, 50 אלף בפרויקט הזה בגרמניה או בלונדון, 50 אלף בפרויקט יזמי בישראל, סתם אני אומר. ואז אני נהנה מהפיזור. עכשיו, אנחנו יש לנו דעה מאוד... מאוד חזקה לגבי העניין הזה.
כן.
בוא נדבר על זה
שנייה. בוא רגע נעשה שנייה את החיים שלנו שנייה קלים. נסביר רגע, נגיד שהייתי אומר, תראה, אני לא רוצה להשקיע בדירה בישראל, אני אשקיע ברית את החצי מיליון. יש לי חצי מיליון, אני יכול לקנות דירה בפתח תקווה, או שאני אקנה מניית רית
בחצי מיליון. שמפוזרת על כל הפרויקטים של אותה הקרן.
נכון, רית זה חברה ציבורית, זה חרוז נחמד, שאותה חברה ציבורית מחזיקה עכשיו בצבר של דירות ברחבי ישראל, דירות חדשות מקבלן, מנוהלת טוב, וחלילה אין לנו מילה רעה להגיד על אף אחד, זה הכל עובד בסך הכל טוב, יפה מאוד. מה הבעיה, נגיד, ולמה לקחתי דוגמה זה כדי להראות לכם נקודה מאוד יפה. שימו לב שאם אתם היום מחזיקים במניות של רית,
אתה עדיין חשוף לשוק ההון.
בדיוק. זאת אומרת שבמציאות אדומה, בוהקת, כמו שאנחנו חווים שחברות פה נחתכות 80%, לא הריטים, כן? אבל חברות בהרבה תחומים נחתכות פה 60%, 50%, 80%. יש חברות שהונפקו ב-2020 והיום 80% פחות ממחיר ההנפקה. מטורף. אז כשמציאות הכלכלית היא כזאת, שמציאות שוק ההון היא כזאת, שוק ההון קצת יותר מדאיג. זה לא אומר שאי אפשר להצליח גם בריטים, אפשר. אבל זה פשוט לשים יותר מדי, אתם רציתם לפזר? באת לחזק, יצאת מחוזק, יצאתם לפזר, יצאתם מפוזרים. כי בעצם שמתם את הכסף ברית, במקום לא להיות, כי אמרתם, יש לי חצי מיליון שקל, השאר כבר בשוק ההון, אז חצי מיליון בנדלן, אמרתם, בוא נשים את זה ברית, אבל רית זה כמו שוק ההון, זה כאילו שמתם 100% בשוק ההון. אז אם שוק ההון אדום, כל התיק שלכם כולו אדום, ולכן אתם כן רוצים לצאת לנדלן. עכשיו בוא נחזור לנדלן. אתה אומר, אז בסדר, אז אתה 500,000, בוא נחלק לחמישה פרויקטים של 100, שבכל פרויקט נשקיע 100, ואחד במקום ההוא, אחד בצד הזה של העולם, אחד בצד ההוא של העולם, שם 30,000 דולר פה, 30,000 יורו פה, 30,000, וכך הלאה. אם תבדקו את הפרויקטים האלה, אתם תגלו משהו פשוט. הרבה מהם לא פרויקטים בנדלן בכלל, זה עסקה פיננסית. אתם נותנים הלוואה לאיזשהו יזם, באיזשהו מיזם, ברמת סיכון גבוהה, משלים להון עצמי, הלוואת מז, הלוואת אקוויטי, לא משנה מה, זה עסקה שהיא עסקה לא נדלנית, עסקה פיננסית.
בדיוק, בדומה לרית, אתם תלויים, ההצלחה שלכם תלויה בהרמון גורמים שהם לא נדלניים, בסדר? תלויה בהצלחות של מנהלי המיזם הזה, הפרויקט הזה, בכל מיני, לא יודע, היתרים או דברים אחרים.
מלחמות בעירייה, בדיוק, מלחמות בוועדות.
זה לא נדלן, זאת אומרת, בשני המקרים, כמו גם ברית וגם פה, למרות שרית יש לה המון יתרונות, אני לא פוסל אותה, כן, אבל אתם חשופים להמון גורמים משפיעים, המון השפעות שהן לא נדלניות. ושוב, אני מחזיר אותה לתחילת הקונטקסט, כמו שאמרת, רצינו לפזר לנדלן, והרמת לי פה קצת, אז אני אסביר על זה. הרי הסיבה לפיזור הזה היא כדי ליהנות מכל העולמות, ליהנות דווקא מהתנודתיות של שוק ההון מצד אחד, ומצד השני ליהנות מהקיבעון, לא קיבעון, אבל הקיבעון של הנדלן.
הסולידיות, העובדה שאין תנודתיות.
בדיוק, ליהנות גם מהמהירות והזה של רכב ספורט, וגם מהיציבות של עכשיו טנק, בסדר? וראינו מה קרה לצורך העניין בתקופות כמו הקורונה, ראינו ששוק ההון השתגע, זאת אומרת, אתה רואה תנועות חדות ממש בימים של למטה למעלה, והנדלן דווקא שמר על המחיר ואפילו עלה. בגלל שאתה לא יכול למכור דירה בלחיצת כפתור, עדיין. ואתם רוצים להיות משתי העולמות האלה, ולכן, אני חושב שזה גם מסביר יותר טוב, למה, איך קרן, השקעה בקרנית לא מפצה על זה, ובטח ובטח למה השקעה פיננסית היא לא, שהיא לא נדלנית, היא גם לא, היא גם לא עוזרת לזה, כי התלות שם בנדלן היא נמוכה יחסית.
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, וזה בדיוק לדעתנו טעות שאנשים עושים, שהם אומרים, שמעתי שצריך פיזור, שמעתי שצריך פיזור, אני מתחיל לפזר כסף ש... שוב, אתה יודע למשל מי מתאים לו לפזר ולהשקיע בפרויקטים יזמיים? בוא ניתן לך דוגמה. נגיד, אם אתה יושב על 10 מיליון שקל בעון עצמי, 10 מיליון שקל, לא 0.5 מיליון שקל, ויש לך 2 דירות בארץ, ויש לך 3 דירות במדינות שונות, שלך אחת בגרמניה, ואחת בלונדון, ואחת בניו יורק, ואחת בעוד מקום בארצות הברית, יש לך דירות, בשוק ההון יש לך תיק מנוהל של איזה 2-3 מיליון שקל, כלומר, אתה יושב, אתה התבססת בחיים.
יש לך כסף שהמוכנות שלך לסיכון היא יותר גבוהה לגבי סיכון מסוים.
יפה, ואז יש לך עוד מיליון שקל שאין לך מה לעשות איתם. הם יושבים כרגע באוש, אתה אומר, יש לי מיליון שקל, אז ניקח 100,000 שקל, נפריש לזה פרויקט יזמי פה. 150,000 נפריש לפרויקט יזמי פה. עכשיו, אתה אומר, גם אם המיליון הזה ייחרב כולו, ובסטטיסטיקה מתוך הנראה המיליון הזה, תחזיר לפחות 800,000 לפחות, אם לא לכיוון 1.5 מיליון. וזה מה שאתה רוצה בסוף, כן? אז אתה פשוט מפזר את הכסף הזה על כמה מיזמים שונים, שכל אחד מהם הוא מיזם בפני עצמו. די דומה אגב, כל מי שמשקיע נגיד במיזם, אחד, שישאל את עצמו את השאלה, האם הוא מכיר קרן הון סיכון, שמשקיעה בסטארט-אפ אחד את כל הונה? אין דבר כזה. קרן הון סיכון, יש לה הון בפורטפוליו, בסדר, נגיד יש לה 20 מיליון דולר, ומשקיעה ב10 סטארט-אפים, 2 מיליון דולר סיד לכל אחד.
שנקודת המוצא שלה היא ש... אם לא רוב הסטארט-אפים, לפחות חלק גדול מהם, ייקשלו, הכסף יימחק, והאחד או השניים שיעשו אקזיט, זה מה שיחזיר להם את עודף ההשקעה.
אז אם קרן הון סיכון, שיודעת סיכון מהו, משקיעה ב10 מיזמים, כדי שאחד יצליח ומבינה, או שניים יצליח ומבינה ש8 כנראה ייקשלו, אז גם אתם, כשאתם עושים, שמים את ההון שלכם בפרויקט אחד, כדי שהוא זה שיצליח, זה כמו לאמר ברולטה. סיכוי קצת יותר גבוה מרולטה, אבל עדיין סיכוי שהוא מאוד מאוד גבוה, ברמות סיכון שהן יחסית גבוהות. ולכן, מה הנקודה כאן? הנקודה כאן היא בסופו של דבר, שאם אתם רוצים חשיפה נדלנית אמיתית, כדאי שזה יהיה נדלן אמיתי. לא נדלן פיננסי, לא הלוואות, לא מיזמים, לא סיכונים גבוהים, ואז יש לכם באמת אפשרות לייצר איזשהו משהו שהוא עם פוטנציאל עודף לאורך זמן.
חד משמעית. יס, קניתי את הנכס, עכשיו מה, איך אני אדע לנהל את הנכס, לנהל את ההשקעה?
יופי, אז באמת, אם קנית נכס בישראל, הניהול הוא לא ניהול מורכב, גם עשינו בדיוק על זה פרק שבוע שעבר, A2Z, שווה לשמוע הפרק האחרון שעשינו. אם הנכס הוא בחול, צריך למצוא חברת A2Z, אנשים טובים שאפשר לסמוך עליהם, שינהלו, נכס טוב מנהל את עצמו, כן, עסקה טובה מנהלת את עצמה, לא צריך יותר מדי להתעסק. אם זה עסקה יזמית, תצטרך פה חתיכת אופרציה, בניהול A2Z, בחברת A2Z טובה שמוצאים, אנשים טובים, אתה אמור להיות מסודר, ואז מנהלים לך את הנכס, דואגים לכל הדברים, ומייצרים לך את 6-8% IRR שנתי נטו, בלי הרבה
חבר. ושוב, אם אתה משקיע בחול, לדעתי, בכל מקרה אתה צריך חברת ניהול, בטח אתה משקיע פסיבי, אבל גם אם לא, זאת אומרת, כי אתה לא, זה רחוק מאיפה שאתה, מהישג ידך, מה שנקרא.
בדיוק.
אבל באמת, אם הנכס הוא סולידי ונכס טוב, כמו שאתה אומר, אז שירותי חברת הניהול לא יהיו, זאת אומרת, הם לא באים פה להפוך את התמונה, כן, צריך להגיד. אלא באמת הכל יהיה די סטרייט פורד. חזרה לישראל, אומנם קצת נגענו בזה מקודם, אבל אולי ככה נקדיש לזה גם איזו תשובה. מה לגבי זה שאנשים אומרים שהמחירים גבוהים מדי, סוג של בועה?
טוב, תראה, תמיד אומרים את זה, כן, בשוק הנדלן בישראל, המחירים גבוהים מדי, יקר מדי לקנות. אוקיי, אז אף אחד לא יודע מה התשובה האמיתית, האם יעלה או ירד.
בוא נדבר דמוגרפיה, כי אם כלום הזכרת את זה.
בדיוק.
הנתונים אומרים שנראה לי, אם אני זוכר נכון, עד שנת 2060, אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל את עצמה.
יהיו פה 20 מיליון ישראלים.
להכפיל את עצמה.
20 מיליון, אנחנו עכשיו, 10 מיליון.
כולנו מכירים, כי זה כבר נהיה פופוליסטי, אז יש על זה מלא כתבות, איפה שתקרא את זה, על צוואר הבקבוק בהפשרת הקרקעות, והכשרת הקרקעות נקרא לזה לבנייה, בסדר? וגם בהתחדשות עירונית, כל מה שקשור בהגדלת, תכנון כדי להגדיל את ההיצע. הביקוש עכשיו הוא ברור, כי אם יש נתונים שאומרים שעד 2060, האוכלוסייה תכפיל את עצמה, אז הביקוש יהיה כפול. הביקוש ברור, ומצד שני אנחנו יודעים כמה ההיצע הוא איתי, אגב, בכל מקום, בטח בישראל, בגלל המגבלות התכנוניות שלנו. והפער הזה, הפער שבין הביקוש להיצע, זאת אומרת, מבחינה כלכלית זה די ברור לאן זה הולך. עכשיו, אני לא רוצה להגיד משהו חד משמעית. הרבה דברים יכולים פתאום לקרות, והורים שקשה לקחת בחשבון, ובסוף אי אפשר לדעת את כל, אי אפשר לדעת הכל. אבל מבחינת ההיגיון הכלכלי, זה הולך, זאת אומרת, זה לא נראה כמו בועה. להבדיל ממקומות אחרים שבהם, כמו שאמרת מקודם, שווקים אחרים שמתבססים רק על משקיעים, שאתה לא יכול למכור את הנכס לבן אדם מקומי, אלא רק למשקיע,
נכון.
זה די ברור שזה בועה.
נכון מאוד.
אבל פה, שיש צורך מאוד מאוד חזק בשוק, שהשוק מוכן לשלם את המחירים האלה,
נכון.
וגם יראה מוכנות לשלם מחירים יותר גבוהים, בטח כשהכלכלה מתחזקת, הכיוון הוא די ברור. לא חד משמעית, אבל זה די ברור. צריך להגיד את זה.
אמת, מסכים.
Yes. Having that been said.
פרק באמת מאלף, כמו שהבטחת.
תודה רבה רבה, תודה פלג, תודה למאזינים.
תודה לך, ונתראה בקרוב.
בקרוב.
ביי ביי.